שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על מגילת איכה. בדרך כלל בשלב הזה של מגילת איכה שקוראים בתשעה באב, זה שלב שאנשים, זה סוף התפילה בדרך כלל, אנשים כבר מחכים ללכת הביתה, גם בשחרית וגם בערבית, וגם המילים שם לא כאלה ברורות, וגם זה לא כאילו מה לי ולזה, כאילו באופן כללי גם כל הסיפור על החיבור למקדש הוא מאוד חיצוני. כלומר, על מה כבר מתאבלים? על ארבע קירות שנחרבו? שאני אומר לאנשים שבונים בית בשביל בית המקדש, כן, זה סיסמה נחמדה, אבל זה לא איזה משהו שעל פיו צריך לנהל את כל החיים. מה הקשר? ובגלל שמה הקשר, אז גם האבל על הדבר הזה הוא אבל מאוד חיצוני, כי מה הקשר שלו למציאות שלנו? מה הקשר לחיים שלנו? לכן מה שננסה לעשות היום זה ללמוד את מגילת איכה בראייה של ימינו. ככה חז"ל מצווים אותנו. הגמרא במסכת מגילה אומרת, דף י"ד, נבואה שלא נכתבה לדורות, לא נכתבה. שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. ונבואה שנצריכה לדורות, רק היא נכתבה. לכן אנחנו נקרא את מגילת איכה בראייה של ימינו. ננסה גם להיכנס לאווירה הזאת, כי זו אווירה מאוד מאוד לא פשוטה, ונראה עד כמה דברים רלוונטיים ומציאותיים לימינו. אז בואו נתחיל. ממליץ למי שרוצה לשמוע את השיעור שיקר גם תנ"ך לידו, פתח מגילת איכה, או לפחות סידור שתשעה באב יראה את הדברים בפנים, כדי שיבין, שיסתכל על המילים של הפסוקים, זה גם יעורר אותו. איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, הייתה כהלמנה רבתי בגויים, שרתי במדינות הייתה למס. נסו רגע להבין מה, מה, מה עומד מולנו. אנחנו העם שייצר את התנ"ך. זה היום נשמע כזה טוב, בסדר, זה ספר עתיק כזה, אבל זה ממש לא עתיק. כל העולם של ימינו עומד על בסיס התנ"ך, כל המציאות שאנחנו רואים מסביבנו. הסיבה שהמוסלמים שונאים אותנו זה בגלל התנ"ך. הסיבה שאנחנו לא מצליחים את זה מלחמות, כי אומות העולם לא נותנים לנו לנצח, זה בגלל התנ"ך. הנצרות, האסלאם, הבודהיזם, הכל זה התנ"ך, הכל זה מתחיל משם. וזה לא הגיוני שאנחנו עכשיו יושבים בדד. איך ישבה בדד העיר רבת ים? כל עם ישראל היה מגיע לשם. עם התנ"ך היה מגיע לירושלים, היה ממלא את כל ירושלים במשמעות, בקדושה. ביום הלך בדד, יכול להיות שירושלים פיזית מלאה באנשים, אבל מהותית היא בדד. כאילו, זוכר פעם אחת הייתי עברתי איזה סמינריון בירושלים, הייתי שם באיזה אכסניה, אז אתה רואה שם את כל התמונות שיש בירושלים. זאת אומרת, כאילו, הכותרת הייתה רב תרבותיות. יש את הנוצרים, יש את המוסלמים, יש את היהודים, יש את הרוב הארמני, יש את כל מיני, כאילו. גם אפילו שראש הממשלה, יש בעיות בירושלים, אז מה אומר? אנחנו רוצים לתת חופש פולחן לשלושת הדתות שירושלים קדושה להם. זה נקרא בדד. זה נקרא בדד. איך יכול להיות שהעיר ירושלים, שהייתה פעם מלאה בעם ישראל, היום היא ריקה מעם ישראל במהות שלה? ולא רק זה, גם שעם ישראל היה מלא בה, כל העמים היו באים לירושלים, כולם היו באים לשמוע, לקבל עצות מעם ישראל, הדרכות רוחניות, הדרכות מוסריות, הדרכות מעשיות. אנחנו פעם היינו מגדלור לכל אומות העולם, תבינו, זה לא סיפור שהיה ונגמר. זה גם מה שצריך להיות היום. וכשאנחנו לא עושים את זה, כשאנחנו לא מגדלור המוסר, אז מישהו צריך להיות מגדלור המוסר. כלומר, יש פה איזה פער במציאות שלא מתמלא, ואת הפער הזה ממלאים תרבויות אחרות שהם נותנים את האור של המוסר, ואנחנו הולכים לפיהם. הרב שרקי אמר שהיהודים הם היחידים שהולכים על פי המוסר הנוצרי. אין אדם שהולך לפי המוסר הנוצרי, בסדר? כאילו, אין אומה כזאת, זה לא... כן, שאמריקאים תקפו עמים אחרים, זרקו על היפנים פצצת אטום, הם לא שואלים שם חפים פשע, ושהבריטים תקפו את דרזדן, הם לא שואלים שם חפים מפשע. היחידים שעומדים במדרגות של המוסר הנוצרי זה רק היהודים. וברגע שאין לנו אישיות משלנו, ואנחנו לא עם משפיע המוסר, אנחנו לא ירושלים שהיא מלאה בעם ישראל, והיא מרכז הכובד של האומה, והיא מרכז הכובד של העולם כולו, והתורה לא יוצאת מציון מירושלים, אז תורה אחרת יוצאת מאמריקה. ואנחנו משועבדים להם. שרתי עם המדינות, פעם אני הייתי שרה למדינות, אני הייתי השר החשוב שנותן מוסר לכל העולם, אבל היום הייתה למס. אנחנו מעלים להם מס בדמות של המוסר הנוצרי. תראו כמה אנחנו בסדר, תראו כמה אנחנו מוסריים. וזה נקרא בדד, ירושלים היא בדד היום. נקרא את ההמשך, בחות תבכה בלילה ודמעתה לחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. הלילה זה תמיד ביטוי לגלות. יש בכי בלילה, ובכי זה ביטוי לחיסרון. אנחנו דומעים כשאנחנו לא יכולים להכיל אור של שמש חזק. כלומר, יש כאן איזה משהו שאנחנו לא עומדים בו. זה לא מתאים לנו הגלות, זה לא טבעי לנו הגלות. זה אור כאילו שהוא לא רוצה להסתכל עליו. אתה לא יכול להכיל את הקושי. אתה מסתכל על מה היינו פעם לעומת מה שאתה היום, אתה לא יכול שלא לפקוט. והבכי עדיין קיים עד היום. כן, כל עוד אנחנו קוראים את זה. דמעתה לחייה, הבכי עדיין קיים. ואין לה מנחם מכל אוהביה. חזן אומרים על ההמשך הפסוק פה, שמה זה אוהביה ורעיה, כל רעיה בגדו בה, הם אומרים שמדובר במלאכים. והמלאכים בגדו בעם ישראל. אחד המלאכים, בעיקר שמזכירים חזן, זה גבריאל. גבריאל שר האש שרף את בית המקדש. אם אתם זוכרים, מלאך זה כוח אחד מהאינסוף. יש מהקדוש ברוך הוא באינסוף חסד, אמת, צדק, שלום, גבורה, תפארת, כל מיני כוחות. אחד מהכוחות זה גבורה. כשאתה לוקח את כוח הגבורה לבד, זה נקרא מלאך. המלאך גבריאל בהתחלה הוא שימש את עם ישראל. מה זה הגבורה? הגבורה זה היכולת לקחת עכשיו תוכן של קודש ולפריט אותו למציאות, לפורר אותו, כן, להוריד אותו לחיים. אתה מתגבר על יש לך רצון גדול עכשיו שימנה טוב, שאיפה מאוד גדולה, חסד גדול מאוד, אבל אתה רוצה לצמצם אותו לחיים עצמם, אתה רוצה להוריד אותו לחיים, אתה צריך להתגבר על הרעיון הגדול הזה, להתגבר על הרצון שהוא יישאר רק באיזה רעיון כזה מיסטי רוחני, ולהוריד אותו למציאות. זה הגבורה. כלומר, הגבורה היא ההורדה של האידיאלים למציאות. בבית ראשון האידיאלים שירדו למציאות ירדו בצורה מעוותת. הם לא ירדו בצורה טובה, לכן בית המקדש נחרב. הרב אומר בלמהלך הידיעות שהנבואה הייתה מאוד אינסטינקטיבית. החיבור של הקודש והחול היה בגב אל גב. כלומר, היה חיבור בין קודש וחול. עם ישראל אוכל בבית ראשון בבית המקדש ביום הכיפורים, כך אומרת הגמרא במועד קטן דפתת עמוד ב', וזה היה חיבור אדיר בין קודש וחול. אבל זה לא נעשה מתוך הכרה, אלא רק מתוך אינסטינקט, בגב אל גב ולא בפנים אל פנים. זה כמו שעכשיו אנחנו באיזה תפילת קרליבך גדולה, טוב, אחרי זה אנחנו יורדים לחיים, זה כבר לא אותו דבר. כלומר, זה היה בכללים, זה לא היה בפרטים, זה היה אווירה, אבל זה לא ירד לכל אחד ואחד לחיים שלו. וכשאין את הירידה של האידיאלים לחיים, אין את ההפרטה של האידיאל לחיים, אין את הגבורה, את המלאך גבריאל, אז גבריאל שורף את המקדש, כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. כלומר, דווקא הגבורה, דווקא ההורדה של האידיאל לחיים, דווקא החומר הוא זה שנעשה לנו לרוע יצרי. איך הגענו למצב של גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה? אין איזה היום בצורה כזאת כמו שהיה פעם. למה? כי ככל שיש יותר חומריות והחומר יותר מלא יותר במשמעות, יש אפשרות להדיק את המסגן מאוד חמוד. ככל שהחומר יותר מלא במשמעות, אז ממלא כשאנחנו ממלאים את החומר במשמעות, החומר נהיה רב יותר. חזל אומרים, מיום שחרב בית המקדש, ניטל טעם בפירות. הפירות אין להם אותו הטעם. אומרים חזל גם, מיום שחרב בית המקדש, ניטל טעם בביאה, בקשר הפיזי בין איש לאשתו, אומרים חזל, וניתן לעוברי עבירה. כלומר, ככל שהקודש רב יותר והוא יותר גדול, הוא גם מופיע יותר בחול. זה הייתה הנבואה, הקודש הכי גדול שיש. נכון, האידיאל הכי גדול יכול לרדת למקום הכי נמוך, כמו אני קופץ מבריכה, וככל שאני קופץ ממקום יותר גבוה, אני יכול להגיע למקום יותר נמוך. זה מה שהיה אז. ובגלל שהירידה לא הייתה טובה, ההורדה לפרטים, לחומריות, לא הייתה טובה, זה מה שגרם לחורבן המקדש. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. ולכן גבריאל, שר האש, הוא זה ששרף את המקדש. זה כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. כלומר, דווקא רעיים, דווקא המלאכים, משהו שאמור להיות לטובתנו, הצד הטוב של ההורדה לחיים, זה דווקא מה שגרמנו לקרוס. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא יושבה בגויים לא מצא מנוח, כל רודפיה היא סיגוע בין המצרים. אומרים חזל, גלתה יהודה מעוני, זה עוני הדעת. אין דעת, אנחנו כל הזמן עסוקים בטרדות היומיום. כלומר, אתה לא מבין שמה שמנהל את החיים זה הקודש. ברגע שאתה לא מבין שמה שמנהל בחיים את הקודש, אז מה שקורה זה שאתה יושב בגויים, אתה הולך אחרי תרבויות של היום אחרים. בגלל שאתה הולך אחרי תרבויות של היום אחרים, אתה מנסה למצוא מנוח לכף רגליך במקומות שהם לא לך, אתה תמיד מרגיש זר. אתה תמיד לא מרגיש שאתה לא מצאה מנוח. אתה תמיד מרגיש כל רודפיה הישגוע בין המצרים. אתה תמיד מרגיש במיצר. אתה תמיד מרגיש שזה לא אתה. דרכי ציון אבלות, מבלי בהם מועד. כל שערי השוממים, כהני הנאנחים, בתולותי הנוגות ואי מר. אפשר לומר שהפרק א' עוסק בעיבוד ההשפעה של עם ישראל, שזה עשי להיות אור לגויים. תנסו לדמיין רגע, מה זה דרכי ציון אבלות? תחשבו מה זה ירושלים ברגלים. מה זה ירושלים ברגלים? כולם מלאים, אתה הולך לבחור למקדש, אתה רואה תמונות כאלה לפעמים, אתה נפעם. כל העמים באים לשמוע את עם ישראל. כל עם ישראל מגיע לירושלים, מקריבים קורבנות, שמחת בית השואבה, איזה אור, איזה אושר, מגיעים לנבואה, שואבים מעיין לנבואה, בשמחת בית השואבה. אנשים מגיעים להשגות, אתם רואים פורים בישיבה, קחו איזה פי מיליון, כאילו, כל עם ישראל בתוך ירושלים, בכל העמים, והכל מלא בחסד, באהבה, אין מלחמות, אין. דרכי ציון אבלות, זה אבל עצום, אין את זה היום. מבלי בהם מועד, כל שערי השוממים. שערים תמיד ביטוי למשפט, כן? משפט, אנחנו רואים איך נראה בגץ היום. כהני הנאנחים, כהני זה תמיד ביטוי לשאיפה של עם ישראל. כל כזה, מה השאיפות? אין שאיפות. שאיפות, באנו על זה בלג בעומר. צוות דתיים זה שאיפות סיים מסכת, וחילונים להשיג עוד כסף. והמסורתיים נמצאים מן המצרים. בתולותי הנוגות ואי מר לה, בתולות תמיד זה ביטוי, רב לונן, פעם שבתי איתו על הפירוש שלו, כמדומני זה היה לך, אז הוא אמר לי, בתולה זה תמיד ביטוי לשאיפה לא ממומשת. כלומר, כל השאיפות של עם ישראל לנבואה, השאיפות האמיתיות של עם ישראל, נוגות, עצובות, כאילו זה משהו כזה שהוא לא ממומש. ואי מר לה, היו צריה לראש אויביה שלו, כי השם הוגה על רוב פשעיה, עולליה על חושבי לפני צו. היו צריה לראש אויביה שלו. הצרים שלנו, אנחנו נראה זה חורז את הכאב הזה של ירמיהו פה שכתב את המגילה, אנחנו נראה שהוא חורז הכאב הזה על, הוא חוזה את הנצרות, הוא רואה שהנצרות הולך תיקח את המחמדיה של עם ישראל. כי ראתה גויים באו מקדשה, כבר נראה, אשר ציווית לא יבואו בקהל אך. כלומר, באו מקדשה, באו לתוך הקודש ולקחו מתוך הקודש את התורה. לכל העמים. גם דניאל חוזה על זה. עוד לפני חורבן בית שני הוא חוזה על זה. שיבוא עמים ויקחו את התורה. יהיו צריה לראש, הצרים שלנו הפכו לראש, אויבי השלוש, עלו מלשון שלווה. כי השם הוגה על רוב פשעיה. מה זאת אומרת? בגלל שמה זה פשע? פשע זה ההפך משפע. שפע זה יש מימוש של האידיאלים המציאות, אבל שנוקח את, את הרצונות הגדולים, את השאיפות הגדולות, אבל מממש אותם במקום לא נכון, לוקח את כל התשוקה של של הקודש, של הנבואה, ומתעל אותה לעבודה זרה, אז זה פשע. השפע הופך לפשע. תמיד נכון שואלים, מה העניין בעבודה זרה? מה מצאו בזה בימי קדם? צריך להבין שאין עונג גדול כמו הנבואה. אין עונג גדול כמו לחוות את אלוהים. כלומר, אנחנו תמיד חווים איזה קצת כזה ואיזה... לא יודע, אנחנו חווים תחושת משמעות גדולה ביום החתונה או משהו כזה. ונבואה זה לחוות את אלוהים ממש. לרחוש האמונה, ביטול כל החושים וביטול כל השכל, מסף שרק הדמיון עובד, ולראות ממך את העתיד, ולחוות את האלוהות מתגלית. שתחשבו איזה קשה להגיע לזה. זה שנים של עבודה. להיות בבסלי זה לוקח עשרות שנים, נכון? שתראו איזה קל זה לטוס לעוד ולקחת סמים ולהגיע לדרגת בבסלי בתוך שנייה. כאילו, לדרגת בבסלי, אבל לחוש את אותה תחושה רק מתוך תומה. זה קל, נכון? זה עבודה זרה, הבנתם? זה להגיע בעצם לאותה דרגה רוחנית של עבודה של 80 שנה ברגע אחד. זה מתוך תומה. כן. יש בספר בראשית, כי מדומני בפרשת חיי שרה, נאמר שמה, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מיצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. ארץ קדם זה ארצות המזרח. אומר רשי, מה זה בני הפילגשים נתן להם מתנות? מה יש היום בארצות המזרח? תורות בודהיסטיות. אנחנו רושמים שזה שלהם, זה לא שם, זה שלנו. כל המדיטציה, זה שיטות נבואיות. הרב אריה קפלן, כן, אני ממליץ לכם לספר שלו, שהוא מסביר את כל שיטות הנבואיות. לדוגמה, יש שם כתוב שאליהו שם ראשו בין ברכיו. זה שיטה נבואית. קוראים לזה ויגהר. יש מסביר שם כל מיני שיטות נבואיות שהנביאים, המנטרות, לחזור על פסוקים, נגיד מסביר שכל כל תפילת העמידה, אנחנו מיואשים מזה, זה ארוך, וזה חוזר עצמו שלוש פעמים, זה המטרה, זה מנטרה. ושתחזור על הפסוקים עוד ועוד, תחזור עוד ועוד עמים שיתעמעו בך במשך שנים, שבסוף הנבואה תחול. הוא מסביר שאנשי כנסת הגדולה, בגלל החיסרון הגדול שהיה בחורבן בית ראשון, הם פחדו שאנשים פשוט ילכו לעבוד עבודה זרה ולחפש את כל המנטרות האלה בקדושה. אז הם פשוט התמיעו את הנבואה בתוך התפילה. כל השאיפות הנבואיות, כן, אנשים אומרים, למה לא, אתה לא עושה לי תפילה שאני רוצה? אתה רוצה להישאר תקוע בתוך הפרטיות, או שאתה רוצה להתעלות לנבואה? זה המטרה, שבסוף תתעלה, תכוון את כל המחשבה שלך על האידיאל.
כל העובדי עבודה זרה היו סטלנים רוחניים?
כן, זה סטלנים רוחניים. זה פשוט הרבה יותר קל לעשות את זה, אתה מבין? הרבה יותר קל לעשות דברים מתוך תומעה, משהו מתוך קדושה. וקיצור, זה פער גדול הדבר הזה. ופעם, תקשיבו, היו בתי ספר לנבואה. זה מה שאנחנו שואפים, בתי ספר לנבואה. זוכרים שהרב רפי, הרב פרץ, הייתם עדיין, אני נראה לי, הוא אמר את זה שהיה שר חינוך, אנחנו נפטר בתי ספר לנבואה. אבל מה כאילו, מה אתם מתפלים? כי אתם רואים את הנבואות מתגשמות היום. תבינו שפעם בתי ספר הנבואה, מי שעמד בראש שלהם זה יחזקאל, ישעיהו, זה ירמיהו. היה להם משמעת מאוד קפדנית. להיות נביא זה שנים של עבודה, לכוון את המחשבה ולתואר המידות בצורה מטורפת. שהכל יהיה נקי וזח. כשאנחנו מבינים שהמטרה של התורה זה נבואה, אז פתאום הכל נהיה ברור, למה צריך שמירת העיניים? למה צריך תרת המחשבה? כי הנביא צריך להיות עם מוסר ישר. קיצור, תקראו שמונה פרקים לרמב"ם. הוא מסביר שם איך זה מגיע, אתה צריך להיות מדויק ברמה מטורפת במידות שלך. שנים של עבודה. לא אומר שהוא צריך להיות מושלם, אבל שנים של עבודה כדי לדייק את המידות האלה, ואתה נעשה מתוך אינטלקט עמוק, להבין את כל רזי המציאות. קיצור, זה עבודה מסוברת. זה לוקח 40-50 שנה, אהובה, תוך שנייה חובד זה בתאילנד עם סמים. זה עבודה זרה. זה לקח את כל הגודל הזה ולתאר אותו לכוחות שלנו.
זה גם לעבוד רק חלק מהגודל, לא?
כן, כן, זה בכאילו מגיע לזה, זה לא באמת. אתה מרגיש תחושה חיצונית, זה ללכת עם וללכת עם ול... להרגיש עם וללכת בלי. זה הסיפור. וזה השפע שהפך לפשע. ככה זה גם בחוויה המינית שהייתה, וככה זה גם היה בחוויה של ה... כן, אבל זה בגילוי הרבה שפחות דמים. זה היה עצום כזה, לחוש דם. תחשבו מה זה העולם של פעם. מה, גם דם נקי שפך מנשה, אומרים חזן, נכון? מרתנך, אני אומר הנביא, אבל החזן מביאים את זה להסביר לך שכמות הדם שנשפכו בימי מנשה. מה עשה לאנשים לרצוח אנשים? ומה עשה לאנשים לרצוח את הידים שלהם בעבודת המולך? זה היה נפש מאוד פרעית, חיה. היום הכל נכבה. אנחנו צריכים לשוב לשם, אבל הפעם מתוך תורה. וכזה זה הלך ליבוד. כבר נראה. השם בלע את זה, כן? האורות האלה נבלעו על מנת שנוכל לעבוד עליהם ולשיב אותם מתוך חיבור, כן? זה בדיוק העניין, שבלע אותם, נוציא אותם החוצה. עכשיו אתה תבחר ואני אשיב את זה בחזרה. כל היום שבריאת העולם זה חלק מהדבר הזה. אז זהו, היו צריה לראש אויביה שלו, כי השם הוגע על רוב פשעיה. אתה עכשיו, האורות האלה נבלעו. עכשיו אתה צריך הם הפכו לראש. כבר נראה איך זה בא לידי ביטוי, איך העמים לוקחים את זה. עולליה הלכו שבי לפני צר. מה זה העוללים? זה עוד פעם, זה עולה, זה אינסטינקט. הנבואה הייתה אינסטינקטיבית. אז הנבואה נלקחה לעמים אחרים. הלכה שבי לפני צר. ויצא מנבט ציון כל הדרה. היו שריה כאיילים, לא מצאו מרעה. והלכו ולא כוח לפני רודף. אין הדר. הדר זה תמיד עוז פנימי והדר חיצוני. אין הדר, אין יופי חיצוני. אין עוצמה חיצונית. היו שריה כאיילים, לא מצאו מרעה. השרים, תמיד יש החיבור בין העם תראו גם היום, החיבור בין השרים, בין הממשלה לבין העם, תמיד זה לא מסתדר. לא מסתדר. היו שריה כאיילים, לא מצאו מרעה. אין, אנחנו תמיד, אין חיבור. תמיד מרגישים משהו חסר לנו, אנחנו צריכים משהו אחר. נביא טעו, שום דבר לא עושה. תמיד יש חוסר סביבות רצון. מהצד הזה בא, מהצד השמאל, מהצד הימין. האוניברסליות, הלאומיות, הקודש החול. אין חיבור. וילכו ולכוח לפני רודף. אין לנו כוח לרדוף. רודפים אחרינו. אנחנו כל הזמן בורחים, היו שריה כאיילים, לא מצאים, אנחנו גם תמיד בבריחה כזאת, לא, 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 מפחדים לנצח, מפחדים לגמור את הסיפור באיראן, בעזה, בלבנון, אין לנו כוח לנצח, כי אין עוז, אין עוצמה, אין הדר, זה נגמר, אנחנו צריכים להשיב את זה, וכל מה שאנחנו רואים היום זה תוצאה של הגלות. זכרה ירושלים, ימי עונייה ומרודיה, כל מחמודיה אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה. ראו הצרים, שחקו על משבטיה. אסור רגע לחשוב על זה, מי שחושב על זה, איזה כאב זה. שחרה ירושלים ימי עונייה ומרודיה, כל מחמודיה אשר היו מימי קדם. נסה לחשוב מה היה פעם, מי היה מגדלור המוסר, ואיפה אנחנו היום? צריכים להקשיב. היום טראמפ נותן לנו את האמת, אומר לנו שיש שני מינים, לא יותר. זה הזוי. ראו השרים צרים שחקו על משבטיה. העמים שמחים, כי עכשיו זהו, נגמר העם הנבחר, עכשיו אנחנו יכולים להיות העם הנבחר. הם שמחים בזה. שחקו על משבטיה, זה שהיא שבתה מלהשפיע. זה שמחה בשבילם. חטא חטאה ירושלים. על כן לנידה הייתה, כל מכבדיה יזילוה, כי ראו הערבתה, גם הנה הנחה, ואתה שואב אחר, יש פה ביטויים מאוד עמוקים. מה זה על כן לנידה הייתה? תמיד, כשהנביא רוצה לדמות את עם ישראל, את החטא שלו, מול הקדוש ברוך הוא, מדמה את זה לתומעת הנידה. כתומעת הנידה הייתה דרכם לפני. מה זה נידה? נידה זה חוסר יכולת חיבור בין האיש לבין האישה, או במקרה הזה בין הקודש לבין החול. הפריה בין הקודש לבין החול, במקום שבו אפשר לעשות את ההפריה הזאת, שזה ארץ ישראל, לא נעשה. על כן, הבנים יוצאים מאדמתם. הבנים זה תמיד ביטוי לדם. חזן אומרים, כל אישה שדמיה מרובים, בניה מרובים. הדם זה ביטוי לבנים. הבנים יוצאים מאדמתם, כלומר, לא הצליחה ההפריה בין קודש לחול, יש תיקון. התיקון זה תצא לגלות, תעבוד על המוסר שלך, ואז תשוב על תחילה 2000 שנה לארץ ישראל, אבל הפעם בתוך מוסר, ותוכל לחבר קודש וחול, וזה לא יבוא אותך ידי גילוי הראיות שפיכות דמים ועבודה זרה. אז זה לנידה היתה. כל מכבדי היזילו כי ראו ערוותה. ראו את חוסר החיבור הזה, כן, הערווה. כלומר, מקום החיבור בין קודש והחול גלוי עכשיו. כלומר, רואים את זה שאין את החיבור הזה. הקרובים לא פנים לפנים, הם מפנים אורפם זה לזה. גם הנה הנחה בתשוב אחור. מה זה אחור? אחור באחור. כלומר, עכשיו אנחנו כבר לא במצב של פנים לפנים. אנחנו כבר לא בקשר עם הבורא. אנחנו במצב של אחור באחור. בתשוב אחור, נסיגה אחורה. אנחנו שווים לימים שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא כבר לא דרך הנבואה, אלא דרך השכל, דרך תורה שכלית ומאוד יבשה. במשך 2000 שנה, זה מה שהיה צריך היום, אנחנו מרגישים דיום שזה, כבר נראה זה בהמשך, זה בא ידי ביטוי. תומעתה בשוליה, לא זכרה אחריתה, ותרת פלאים אין מנחם לה, ראה השם את עוני כי הגדיל אויב. תומעתה בשוליה, שולי הבגדים, תמיד הבגדים מבטאים מידות. תומעתה בשוליה הכוונה שהמידות שלנו מגואלות בדם הגלות. כן, מה שמענו, הנידה זה ביטוי לגלות. אז המידות שלנו מגועלות בדם הגלות. היום, כאילו, היום אתה רואה את הגלות בשולי הבגדים שלנו. אתה רואה את הדבר הזה את הגלותיות בוקעת מאיתנו. כל המידות שלנו גלותיות. אתה חושב בראש גלותי, אתה... אמר פעם, בששת הימים אמר, מפקד חיל האוויר דאז, קראו לו בני פלד, הוא אמר, פתחנו שטייטל עם חיל אוויר. כלומר, זה לא באמת שאנחנו מדינה ריבונית. אנחנו חושבים כמו שטייטל, כלומר, כמו איזה קהילה, שטייטל זה קהילה בגלות. אנחנו לא חושבים מאומה ריבונית. יש לך, אתה חושב תמיד הגנה, אתה לא חושב התקפה, לא חושב לנצח, אין לך מושג ניצחון. המחשבה שלך הגלותית, ומתה ושוליה, לא זכרה אחריתה, אתה לא חושב על האחרית, על התכלית, על תיקון העולם, אתה חושב רק על הישרדות הפרטית שלך. ותרד פלאים, פלא הירידה הזאת, אין מנחם לה, זה לא, אף אחד לא ינחם אותנו עוד שאנחנו נעבור מציונות של קיום, מציונות של יהוד. ראה השם את עוני, כי גדיל אויב, אז מה נשאר עכשיו? אם אנחנו חושבים רק על עצמנו, השם תציל אותנו מאויבים, ראה השם את עוני וגדיל אויב, אתה לא חושב רגע על תיקון העולם. אתה לא מבין שדרך תיקון העולם גם ימרו אויבים. אתה חושב רק על עצמך, הישרדות הפרטית שלך. ידו פרס צער על כל מחמדיה. הנה זה הפסוק שדיברנו עליו קודם. כי ראתה גויים באו מקדשה. אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. יש עמים שאינו יכולים לבוא בקהל. למה אינו יכולים לבוא בקהל? כי התכונות שלהם הפוכות מעם ישראל. הם אלו, אותם גויים באים מקדשה, לוקחים את התורה... ומשתמשים, ונותנים אותה לכל העמים, אומרים, אין, אנחנו, אנחנו, אנחנו אדוני המוסר, אנחנו, אלוהים התגלה אלינו, אנחנו מחליפים את עם ישראל. אלוהים זרק את היהודים. אנחנו אדוני המוסר. הם אפילו לא מזכירים שזה שלנו. כל יום ראשון, הנוצרים בכנסייה, מה אומרים? ורוס ישראל. בעברית, זה בלטינית, בעברית, אנחנו ישראל המקדושך, אנחנו ישראל הנכונים. זה תורת ההחלפה. או גם כנ"ל האסלאם. הם אפילו לא באים להחליף, כאילו זה כאילו כל מה שכל התנ"ך הוא שקר, כתוב משהו אחר. זה קיצור. כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. כל העמן הן אחים מבקשים לחם. עכשיו בעקבות זה שאתה לא משפיע, יש רעב. לחם זה הלחמה, מחפשים חיבור מלקודש וחול, אנשים רעבים. זה משמעות לחיים. נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. אנשים מחפשים בכל מקום משמעות להשיב את נפשה, משהו, אני מחפש טוב, בתל אביב, מרוב שיש חיפוש משמעות, אתה רואה בכל מקום תורת המזרח, רק ביהדות, כי אין את זה, אין את זה, וזה חיסרון גדול. אין את השאיפה של הנבואה, אתה בא לו, כי מה, איזה תורה מוכרת? תורה שתניח תפילין תקבל יום טוב, תניח תפילין תקבל פרנסה, כן, זה 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 מרעיב אנשים. ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. כל זה נוגע, כל זה קורה בגלל שהייתי זוללה. אני חשבתי רק על הצד החומרי ושכחתי את הצד הרוחני, ועכשיו התוצאה היא גלות של 2000 שנה שגרם לנו לשכוח מה המטרה של, שלנו כאומה. המטרה, אנחנו לא זכרה אחריתה, לא זוכרים מה המטרה שלנו בכלל. הכל זה כזה פרטי, ואז אנשים רעבים ללחם. לא עליכם כל עוברי דרך. זה עכשיו עם ישראל פונה לעמים. הביטו וראו, אם יש מחוב כמחובי, אשר עולה לי, אשר הוגה השם יום אחרון אפו. תגידו, יש מחוב כמחובי? ראיתם עוד עם שסבל כמו עם ישראל? למה זה ככה? תמיד העם הכי מושגח הוא גם העם הכי סובל. לך, עליך יש את הציפייה לתקן את העולם. אתה לא עושה את זה, אתה תחטוף יותר. זה לא כעונש חיצוני. אתה זה שאמור למלא את החלל במציאות של ההשפעה. מישהו צריך לנהל את העולם. אתה לא מנהל אותו? יבוא היטלר, בדבר ראשון שהוא יעשה, זה להרוג אותך. כי אתה מפריע לו לבשר את הבשורה שלו. כי הבשורה שלו היא הפוכה ממך. אם אתה לא תמלא את החלל, תמיד יבוא מישהו אחר והוא ימלא את החלל הזה. והדבר הראשון שהוא ירוס זה אותך. יש מחוב כמחוב, יש עמים רבים עשו חטאים עצומים ולא נענשו ככה. אבל למה זה ככה? כי ממנו שאתה ציפה הכי גדולה. אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותיי מרדנה. נכון? אומר האדם הראשון, זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי. העצם זה האיש, הבשר זה האישה. העצם היא מעמידה את הגוף, זה הצד השכלי, אבל הגוף הוא בשר. אנחנו רואים את הבשר, לא רואים עצמות. כלומר, בסוף אנחנו חיים רגש, אנחנו חיים את החיים, זה העולם הרגשי, העולם החומרי. אבל צריך שיהיה עולם שכלי מאחורה. משהו שיציב. ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה. השכל נגמר, לא היה מחשבות שכליות מאחורי הדברים, הכל היה כזה רדוד, לא הייתה הכרה, הכל היה אינסטינקטיבי. התוצאה של הדבר הזה פרס רשת לרגליי. אין יכולת להתקדם בעולם החומרי, אנחנו כל הזמן נופלים, כאילו יש רשת לרגלינו. השיבני אחור, עוד פעם, זה הגב אל גב הזה. נתנני שוממה כל היום דבה, כמו שהסברנו על הנידה. שממה, ירושלים שממה. נסקד עול פשעי בידו, הסתרגו עלו על צווארי הכשיל כוחי. נתנני אדוני בידי לאוכל קום. נסקד עול פשעי, כלומר הקדוש ברוך הוא נסקד בלשון שוקד. שוקד אני על דברי לעשותו, כלומר הקדוש ברוך הוא שוקד על פשע. הסתרגו על פשעים, הסתרגו על צווארי, כלומר הם עולים על צווארים, תקועים שם. צוואר זה תמיד נקודת החיבור בין השכל לבין הרגש, בין הקודש לבין החול, בין העולם האידיאלי לבין העולם המציאותי. הם תקועים שם, החטאים מפריעים לחבר בין זה לזה. הכשיל כוחי, אין לנו כוח להוריד את הידיים מהמציאות, אין לנו כוח גם לנצח שום דבר. נתנני אדוני בידי לאוכל קום. אי אפשר עכשיו לקום בגלל שאתה אין לך את הידיים שיורדים למציאות, אין לך שום דבר לחיות בשבילו וגם למות בשבילו. סילח כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, גת דרך אדוני לבטולת בת יהודה. סילה זה כן לדרוך, כן, זה כמו לסלול, למשל אם יש לנו לסוליה, כלומר לדרוך על משהו. כל הבירות, הבירות הלב בקרבי, כן, הבירי בקרבי, הבירות הלב, התחושות החומריות, הגסות, הגאווה, הכל נרמס. קרא עליי מועד לשבור בחוריי, אבל כל כל המרמס הזה שעברנו, הכל זה בסוף להפוך את, נכון? את תשעה באב שיהפוך יום אחד למועד. מאיפה לומדים חז"ל שיום אחד יהפוך תשעה באב ליום מועד? קרא עליי מועד. ולמה צריך את כל הדבר הזה, את כל התהליך הזה, על מנת להגיע לשבירה הזאת של בחוריי, להגיע לקרא עליי מועד, בסוף זה יהפוך למועד. למה צריך את כל הדרך הארוכה הזאת? גת דרך אדוני לבטולת בת יהודה. גת זה לדרוך ענבים בגת. עם ישראל תמיד נמשל לכרם. זה הענבים, היין, זה הסוד. כלומר, צריך להוציא מעם ישראל לתורת הסוד. כלומר, למה שעכשיו אנחנו נגיע למצב שהחיבור בין קודש וחול, הפעם שוב פעם יגיע למצב של שפיכות דמים גילוי עריות ועבודה זרה? כי הפעם יש את תורת הסוד. הפעם יש תורה שיודעת לחבר בין הקודש לבין החול, יודעת להסביר איך האידיאלים מתגשמים במציאות. זה מה שעברנו, כלומר 2000 שנות גלות זיקחו אותנו על מנת שנוכל בסוף להגיע לתורה הזאת ולהתחבר אליה. כלומר שזה יעשה, כל הנבואה תעשה מתוך הכרה, לא מתוך איזה אינסטינקט פראי שכזה של מראש, כלומר בלי יותר מדי. זה נכון, בדיוק קראנו נבואת ההקדשה של ירמיהו, בטרם את צורך בבטן ידעתיך, נביא לגויים לתתיך. כלומר עוד לפני שנולדת אתה כבר נביא. זה משהו אינסטינקטיבי לעתיד לבוא, מה שאנחנו צריכים לעתיד לבוא. בקרוב מאוד בעזרת השם אנחנו צריכים להשיב את הנבואה על ידי כך שזה יהיה מתוך הכרה, לימוד קבלה, לימוד פנימיות התורה. גת ערך השם מפתולת בת יהודה, מנת שהכוחות הבתולים האלה שלא יצאו אל הפועל יצאו אל הפועל בעתיד. כלומר כל הגלות נעשתה בשביל הדבר הזה. על אלה אני בוכיה. עכשיו לכן אנחנו לא בוכים פה על איזה מקדש כזה, איזה ארבע קירות בירושלים. זה כל החיים שלנו הלכו לאיבוד. הקשר הזוגי הלך לאיבוד. האכילה, כל העולם אחורי, הכל הלך לאיבוד. על אלה אני בוכיה. איני עוד המים, עין ימין, עין שמאל. חסד ודין, קודש וחול. כי רחק ממני מנחם ושיב נפשי, היו בניי שוממים כי גבר אויב. האויב הפיזי והרוחני, הרוחני בעקבותיו והפיזי, בניי שוממים. כלומר הדורות הבאים שממה, לא רוצים לקבל את התורה, הכל מרגיש להם רדוד, שממה, לא רוצים לקבל את התורה. תרסת ציון בידיה, אל מנחם לה. ציווה השם ליעקב סביביו צריו, הייתה ירושלים לנדה ביניהם. כלומר הקדוש ברוך הוא מצווה את האויבים שיהיו צרים ליעקב. תראו איך אנחנו חוזרים בתשובה. מה גורם לנו לחזור לזהות שלנו? דווקא אויבים. דווקא אויבים. הם אלו שגורמים לנו לפרוס כפיים ולהגיד, אוקיי, אנחנו רוצים את הזהות שלנו. ואיך במלחמה הזאת, זה המסקנה של אנשים. אנחנו צריכים זהות יהודית. הם לא הבחינו בין ימני ובין שמאלני. צריך פה זהות יהודית. הם הרגו אותנו כי אנחנו יהודים. צריך לנהל את התפיסה כנגד זה. עד אז ביניהם, כלומר עד שהדבר הזה יבשיל, בינתיים ירושלים לנידה. כלומר הקדוש ברוך הוא יוצר את המצב הזה שהחיסרון יהיה קיים במציאות, ירושלים תהיה לנידה, והחיסרון לא יושלם, כדי שנעשה את הדבר הזה מתוך בחירה, כדי שנבחר אנחנו בטוב. צדיקו אדוני כפי ומריתי, שמעו נא כל העמים וראו מה חובי, בתולותי ובחורי הלכו בשבי. אנחנו באים לעמים, פונים לקליינטים שלנו. מי זה הקליינטים? זה העמים. אומרים להם, תראו מה חובי, בתולותיו ואחרי הלכו בשבי. כלומר אנחנו אומרים לעמים, תקשיבו, כל הגלויות שעברנו, כל הרע שעברנו, בעצם מלמד לנו כמה הרע המוסרי הוא גם רע פיזי, כמה הטוב המוסרי הוא גם טוב פיזי. ואנחנו מלמדים טעמים שהמוסר זה לא איזה רעיון חיצוני למציאות, אלא המוסר הוא מוברג במציאות, הקודש מוברג בילט אין במציאות. ככה אנחנו הולכים לאט לאט דווקא מתוך כל הכאב הזה, ומשפיעים לכל אומות העולם מתוך הכאב. כלומר אנחנו לומדים מתוך הדבר הזה שהתורה היא בלתיים במציאות, זה לא משהו חיצוני. קראתי לה מאהביי, הם מרימוני, כהניי וזקניי בעיר גבאו, כי ביקשו אוכל עמו וישיבו את נפשם. מה זה מאהביי? מאהב, כמובן לאהבה זמנית, רגעית. האהבות הרגיעות, התרבויות הרגיעות שנכנסות אלינו ואנחנו מנסים ללכת לפיהן מרמות אותנו, זה הנאה רגעית. ובינתיים שהנאה הרגעית הזאת קורית, כהניי וזקניי בעיר גבוה, כלומר אותם אנשים שאמורים לנהל את האומה ושהאומה צריכה ללכת על פיהם בעיר גבוה, כי ביקשו אוכל עמו וישיבו את נפשם, אין להם לחם. כלומר הם רעבים, הם לא מוצאים את הכוחות שלהם לביטוי, לא הכהנים, לא הזקנים, לא החכמים בעם ישראל, כל כזה רדוד, הכל נמוך. אנחנו מחפשים אהבות זמניות. ראי השם כי צער לי, מאי חום מרמרו, נהפך ליבי בקרבי, כי מרום הריתי, מחוץ שכאל החרב, בבית כמוות. ראי השם כי צער לי, מאי חום מרמרו. המאיים, מה עושות המאיים? המאיים מעקלות את כל התוכן שאנחנו, כל האוכל שאנחנו אוכלים. כלומר המאיים הוא ביטוי לתוכן שמתעכל באומה. אפשר לקרוא לזה התת מודע של האומה, המסורתי הפשוט, מה שהעם הפשוט קולט. מאי חומר מרו, כלומר מאי התהפכו, כלומר הם התכווצו. יש פה איזה קיצר, יש פה איזה צרות אופקים כזאת, הכל רדוד כזה, הכל נמוך. בגלל שהכל נמוך ורדוד, נהפך ליבי בקרבי, הלב שלי לאיפה הוא הולך בנטייה הראשונית שלו? הוא הולך לחומר, הוא לא הולך לרוח. נהפך ליבי בקרבי, כי מרום הריתי. מחוץ שכי אל החרב, הבית כמה, וכלומר, בגלל ש בבית יש מוות, בבתים של עם ישראל יש את החוסר הגדרה. אין, אתה לא יודע, אין בת, איש, גבר, אין, זה נכנס לתוך הבתים של עם ישראל, התרבויות הזרות האלה, המאהבים, הצרות האופקים הזאת. היא לא מצליחה לנהל זוגיות, והיא לא מצליחה לנהל את העולם ולקדם את העולם לתחית שלו, אז גם זה בא ידי ביטוי בכך ש איך שם ישראל נראה ואיזה מנהיגים הוא בוחר, ואז בסוף זה בא ידי ביטוי גם במחוץ שיקל אחרם. יש פסוקים אחרונים לפרק. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי, כל אויביי שמעו רעתי ססו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת ויהיו כמוני, תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו, כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות הנחותיי וליבי דווי. הם שמחים על נפילתנו, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישיב להם כגמולם. אנחנו רוצים שכל הרע שהם עשו לנו למהלך השנים נוכל להשיב להם כגמולם, ולגדוע את הרע הזה מהעולם, ולהשפיע טוב על אומות העולם. זה פרק א', אמנם מים שזה ארוך לעבור על כל איכה, אבל רק אני אגיד בראשי פרקים, בשתי דקות שנשארו, את שאר הרעיונות במגילה. הפרק הראשון, כמו שאמרנו, מדבר על אובדן ההשפעה. הפרק השני, כמו שראינו עכשיו, הפרק השני מדבר על חורבן התורה והנבואה. מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. כל התורה רדודה, קטנה, כל הנבואה נבלעה, כל התורה היום 400 של הלכה. הפרק השלישי מדבר על הקושי של של עובד השם. פעם היה מוסר ישר, כלומר הטבע של האומה היה קדוש, כלומר האומה זרמה תרבותית לנבואה אל הקודש, וזה נגדע, זה נגמר. והיום אנחנו צריכים כל מה לכבוש את היצרים שלנו, כי אנחנו לא, כמו שאמרנו, אם אתה שואף לנבואה כל היום ואתה רוצה כל כך להרגיש תחושות בנבואה, אז אתה ברוך למה צריך לשמור את העיניים, ואז אתה לא מתקשה מוזה, ברוך למה צריך להניח תפילין, כי התפילין יגיד לך למצב אדיר בתודעה ובעומק הרוחני שאתה מגיע אליו, וזו תחושה הכי מדהימה שיש. בגלל שאין את זה, ואנחנו עוד לא שם, אז הכל צריך להתגבר עצמי, כי אתה לא מבין למה. אתה לא מבין למה הרע הוא רע והטוב הוא טוב. ופרק 4, פרק הרביעי, מדבר, פרק ד' מדבר על אובדן התכונות הטבעיות של האומה. איכה יועם זהב, שונא הכתם הטוב. כלומר, מגיעים למצב שהתכונות, הזהב של האומה, התכונות זה הטבע של האומה, הוא נהיה אכזרי. גם תנים חלצו שד, הניקו גורם, כלומר אפילו התנים מרחמים על הילדים שלהם, אבל בת עמי לאכזר כיענים במדבר. כלומר עם ישראל הפך לאיזה חיה אכזרית שכזאת. יש הרבה אנשים עם ישראל שהם אכזרים בתכונות האופי שלהם. איבדנו את התכונות של הרחמנות, בישנות, הגמילות, חסדים. והפרק החמישי מדבר על שלטון האומות על ישראל, אפלה עטרת ראשנו או איננו כחתנו. וזה לא סיפור שהיה, זה סיפור שהוא קיים גם היום, ואנחנו רואים אותו נגד עינינו בזה שאין היום את המשפט הישראלי, את המשפט העברית, משפט התורה. אנחנו רואים את בג"ץ איך הוא מתנהל, אנחנו רואים את התודעה של האומה שהיא לא מכוונת אל הקודש, ושאין מושג ניצחון בצה"ל ויש הנצח, ואנשים, בית המקדש לא מעניין אותם, אז מה שמעניין אותם כל היום זה ההישרדות הפרטית שלי וזה התפילה הפרטית, ואם אנחנו חושבים יותר גדול אז גם יהיה גם ניצחון גדול יותר ונוכל גם להשפיע על כל העם. אבל הכל הלך, הכל הלך, ועל זה ועל אלה אני בוכיה. זה לא איזה סיפור על ארבע קירות, זה סיפור על אובדן הזוגיות, על הקשר המיני עם בני הזוג, מיום שחרב בית המקדש שהייתה על טעם הביאה, על התחושה אפילו הפשוטה של האכילה, העונג שבגמו הלך. אנשים אוכלים, המשמעות הלכה לאיבוד, אז גם התחושה אפילו בעונג האכילה הלך לאיבוד. כל החיים החומריים הלכו לאיבוד בעקבות אובדן הקדושה. כל ההשפעה, כל תיקון העולם והחיבוד, כל המלחמות מגיעות בעקבות הדבר הזה. כשנבין את הדבר הזה, נבין שעל אלה אני בוכיה, נבין על מה אנחנו בוכים בתשעה באב. כל טוב.